הגענו לאות ג' הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבויים של תלמידי חכמים בישראל. המבזה תלמיד חכם מצד ביטול ערך סגולתה של התורה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאינו מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. הוא מבזה חברו בפני תלמיד חכם, הוא כופר בעיקר הסגולה, אף על פי שהוא מודה בתועלת השימושית. אמנם מבזה תלמיד חכם עצמו, כופר הוא גם כן בערך השימושי שבתורה, וממילא בא גם כן לכפור בערך הסגולי. כי מי שעל כל פנים מודה בערך השימושי, תוכל להתעורר אצלו גם כן הוקרת הסגולה. כמו כן, הקריאה לארון הקודש ארנה ולבית הכנסת בית עם, מורה על ההכרה בעניינם רק מצד הערך השימושי ולא מצד הערך הסגולי. ביחס זה הוא המאבד מן הלב את כל היסוד העיקרי של חמדת התורה ומוריד את עמי הארץ עד הדיוטה התחתונה שלהם. אמנם מלאכי השרת שהם שכלים עליונים, שכליים עליונים, הם בעיקרה מכירים את כוחו של הערך הסגולי שאינו נתפס בתפיסה ממשית, על כן הקדמת נעשה לנשמע היא רז שמלאכי השרת משתמשים בו. למדנו קודם על סגולת ישראל, סגולת התורה. כאן הרב מדבר על תלמידי חכמים. בספר הכוזרי הוא מדבר שבישראל יש סגולה, אנחנו נקראים הסגולה מבני אדם, ובתוכנו יש סגולת הסגולה. סגולת הסגולה, עם ישראל בכללות קשור לריבונו של עולם. זה משהו פנימי נסתר, שהוא מהותי, שזה עצמי לעם ישראל. ויש בעם ישראל אלה שהקשר עם ריבונו של עולם מופיע בצורה הרבה יותר שלמה, יותר משוכללת, נביאים, בעלי רוח הקודש, וקרוב לזה תלמידי חכמים. הם נקראים סגולת הסגולה. הם אלה שמראים ומחזקים את הקשר של ריבונו של עולם לישראל יותר מכולם. עם ישראל, גם היהודים הפשוטים ביותר, קשורים לריבונו של עולם. השגחה של הבורא עלינו היא השגחה על כל יהודי ויהודי. אבל ההשגחה הזאת, שהיא ניכרת בצורה ברורה דרך התורה, כי התורה, מה העניין שלה? זה וירד השם וידבר אל ישראל. כלומר, שהתורה היא זאת שמראה את הקשר המהותי, העצמי, של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, יותר מהקשר שבלי תורה, אף על פי שיציאת ישראל ממצרים הייתה עדיין בלי תורה. וגם אז היה קישור כזה. אבל הקישור התחזק מאוד על ידי מתן תורה. אם כך, אלה שנושאים את התורה בעם ישראל, הם אלה ש... הסגולה האלוקית הזאת מופיעה אצלהם בצורה יותר גרעינית, יותר מרוכזת, יותר תמציתית. הם, כמו שיש מושג חסד שבחסד, הם הישראל שבישראל. עיקר ישראל הם התלמידי החכמים. צריך מאוד להיזהר, לא להגיע חלילה לבזות יהודים שהם לא תלמידי החכמים. ולפעמים יש חולשה שמזלזלים בעמי הארצות, ביהודים פשוטים, צריך מאוד להיזהר מזה. החסידות נלחמה מאוד על הכרת קדושת וסגולת עם ישראל, גם היהודי הפשוט ביותר. חלילה לא לחשוב שיהודי בלי תורה הוא כמו גוי, חלילה חלילה לחשוב דבר כזה. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, שם שמיים נקרא עליו, קדושה נמצאת בו, אבל צריך לדעת שערך של תלמיד חכם הוא עושה את כל עם ישראל. הוא מרים את כל עם ישראל, הוא לא רק פרטי לעצמו. בכל יהודי מופיעה הסגולה האלוקית. בתלמידי חכמים שם מופיע סגולת הסגולה של כל כלל ישראל. ממתן תורה, עם ישראל הוא במדרגה אחרת. כותב אור החיים על קריאת ים סוף, בפרשת קריאת ים סוף. הוא שואל שראינו שיהושע בן נון קרא את הירדן. לא ראינו שזה היה בעיה מיוחדת. ואחר כך אליהו הנביא ואלישע הנביא, ובגמרא מסופר על רבי פנחס בן יאיר. אז מה כל כך הרעש הגדול מסביב לקריאת ים סוף? לכאורה זה לא עניין גדול, קריאת ים סוף. למה לעשות מזה עניין כל כך גדול? כותב אור החיים שהקדוש ברוך הוא קראת ברית שכל העולם כפוף לתורה. וכשיש תורה זה פשוט שיהודים יכולים לעשות ניסים. שגדולי תורה, צדיקים, יכולים לקרוע את הים ולשנות את הטבע, זה פשוט, זה לא דבר יוצא מן הכלל. הפלא של קריאת ים סוף, שזה נעשה לישראל בלי תורה. אז התגלתה הסגולה של ישראל שגם בלי תורה הם קדושים. אבל כשיש תורה שישראל הם סגולה, זה פשוט, לא צריך לדבר על זה. במקום שיש תורה, שם נמצאת השכינה. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה נמצאת אצלו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ורחתיך. כל מקום שיהודי עוסק בתורה, יש שם שכינה. הקדושה היא לא בגלל התורה, ולא בגלל היהודי, אלא בגלל שכשיש יהודי שלומד תורה, יש שם שכינה. אז מה שעושה את הקדושה זה השכינה. השכינה היא מקור הקודש. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. היות שזה בא על ידי התורה, אז זה מתגלה הקדושה גם בתורה. אבל התורה לבד, גוי שילמד תורה, לא תהיה השראת שכינה. כי זה לא התורה שהיא מקור הקדושה, התורה היא הכלי של הקדושה, שכשהוא נלמד, כשהוא משמש בידיים של אדם מישראל, אז יש השראת שכינה. ואז התורה מתגלית כקדושה, והיהודי מתגלה כקדוש. כי כאן האור האלוקי מופיע בצורה שאין בשום דרך אחרת בעולם שהוא יופיע כמו הדרך הזאת. כשיש יהודי עם תורה, יש כאן השראת שכינה. מתוך כך הוא כותב שכל העולם מסביב לזה, וכל העולם מושבע ועומד, לקיים את דברו של צדיק שעוסק בתורה. ככל שאדם יותר גדול בתורה, אז חז"ל אומרים שאפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא יכול לבטל אותה. למה? כי התורה היא מעל העולם, התורה היא לא כפופה לעולם. התורה היא רצון של הבורא שברא את כל העולם, והבורא הוא מעל הטבע. הבורא הוא יצר את הטבע, הטבע הוא שלו. אז כשאין תורה, עם ישראל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא מצד הסגולה, מצד זה שהם ראויים לתורה. אבל כשיש תורה, אז ההשגחה כאן היא פשוטה, זה דבר ברור. זה פשוט שיש השגחה. הייתי פעם פירוש על הגמרא בבבא בתרא, שרבי פתח את נכסיו ואמר שלא ייכנסו בשנת בצורת, אמר שייכנסו רק אלה שעסקו בתורה, ומי שלא עסק בתורה רבי לא רצה לתת לו, כי רבי אמר שהוא לא רוצה שהנכסים שהוא עבד עליהם והגיע עליהם, והוא כוח של תורה, יגיעו לאנשים שאין בהם תורה. נכנס רבי יונתן בן אחמאי, שהיה תלמיד חכם גדול אבל כנראה הסתיר את עצמו, וביקש מרבי אוכל. אז רבי שאל אותו, שנית? לא, לא שניתי. קראת? לא קראתי. זה אמר, אם אין לך לא משנה ולא מקרא, איך אני אפרנס אותך? זה אמר, פרנסני ככלב וכעורב. אז רבי לא יכול לעמוד בפני המילים האלה, נתן לו אוכל. אחרי שיצא, נצטער מאוד רבי, ואמר, אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. אמר לו תלמידו, כן, שמה זה רבי יונתן בן אחמאי, שהוא לא רוצה ליהנות מהתורה. אז ראיתי פירוש, מה זה פרנסני ככלב וכעורב. כתוב שהשם אמר בתורה, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. חז"ל אומרים למה לכלב תשליכון אותו? בשכר שביציאת מצרים לבני ישראל לא חרץ כלב לשונו. על העורב אצל נוח, כתוב שנוח שלח את העורב והעורב לא רצה. עד יבושת המים, חז"ל אומרים שהעורב היה מתוקן לשליחות בימי אליהו כשיבשו המים על פני האדמה, ואז העורבים הביאו אוכל לאליהו. אז לפי זה הפירוש, פרנסני ככלב וכעורב, הכלב יש לו זכות אבות, אבותיו שהיו במצרים, שלא יחרץ כלב לשונו. לעורב יש זכות בנים, הדורות הבאים, שפעם יצא איזה עורב, עורבים, שהם יפרנסו את אליהו הנביא. אז הוא רצה להגיד, או שיש לי זכות אבות, אני לא בן תורה, אבל פעם אבא, סבא היה בן תורה, או שיצא ממני פעם בן תורה. ולכל יהודי יש פוטנציאל שיהיה קשר לתורה. אין יהודי שלא קשור לתורה. או בעבר שלו הייתה תורה, או בעתיד שלו. כי כל יהודי, השם נתן תורה לכל ישראל. אז הוא אמר לו, אם אין לי זכות תורה של עצמי, יש לי זכות אבות או זכות בנים, ככלב וכעורב. שאפילו שהם שפלים שבבריאות, כן, הכלב שפל שבבריאות, והעורב, לבני עורב אשר יקראו, בכל אופן, גם להם יש איזה צד שריבונו של עולם רואה את מה שגנוז בהם, ולא רק את ההופעה הפרטית שלהם. אז עם ישראל כולו יש לו קשר לתורה, קשר לתורה זה אומר קשר לריבונו של עולם, כי התורה היא מכשיר קידושין בין הקדוש ברוך הוא לישראל, או כלשון של המדרש, כתובה שהשם כתב לנו, אבל הקשר בין איש לאשתו זה לא בגלל הכתובה, הכתובה היא רק כותבת את זה. הקשר הוא קשר מהותי בין האיש לאישה. כותבים את זה בכתובה, אבל זה לא שאם אין כתובה, אז גם אם לא כתבו כתובה, יש כתובה. הדינים של הכתובה קיימים גם אם לא כתבו את הכתובה. זה רק עדות בשבילנו, אם מגיעים לבית דין חס ושלום, אז כאן רואים מה כתוב, מה הוא התחייב. אבל ההתחייבות היא אמיתית, ברגע הניסויים יש כבר חיוב. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לא מתחיל מהתורה, אבל התורה היא מגלה את זה בפועל. התורה היא מראה את זה. זה בהופעת התורה, על ידי תלמידי חכמים, יש כאן ריכוז של הסגולה של כלל ישראל ושל אהבת השם לישראל על ידי תלמידי חכמים. לכן, במקום שיש תלמידי חכמים, יש להם תועלת. א', בגלל שתלמיד חכם הוא בן תורה, אז כאן נמצאת התורה שהשם נתן לעם ישראל. ב', יש גם תועלת מעשית, שתלמיד חכם מלמד, פוסק הלכה, מורה הוראה, מלמד אמונה, מרים את המדרגה של ישראל. אז יש שני צדדים בתלמיד חכם. יש צד של עצם המציאות שלו, ויש צד מה שהוא פועל על עם ישראל. ובשני הצדדים האלה, כמו שהזכרנו שיש סגולת ישראל ויש סגולה של ישראל שהם התלמידי חכמים, יש הסגולה, הצד הסגולי בתוך התלמיד חכם, שאת זה לא רואים, וזה קדושת התורה, מה שהוא למד, שאנחנו לא יכולים לראות את זה עליו, ויש הצד השימושי של התלמיד חכם, שרואים שיש לו תפקיד, והוא מלמד, והוא מורה הוראה, ואנשים מתייעצים איתו, זה הצד החיצוני. הצד העיקרי של התלמיד חכם, הסגולי, זה עצם התורה שיש בו. אפילו אם הוא לא מלמד, ואפילו אם הוא לא מראה את זה, כמו קדושת ספר תורה, שהספר תורה קדוש גם אם לא קוראים בו. ולא בגלל שהוצאנו את הספר וקראנו בו, אז הספר קדוש. אם הספר נמצא בארון, הוא פחות קדוש. אותה קדושה בדיוק. ספר תורה לא נפגם בקדושתו בגלל שלא קוראים בו. אלא זה מעלה נוספת, כשגם קוראים בספר תורה. ככל שהספר תורה יותר נכתב בקדושה, ונכתב בדיוק לפי כל הכללים ההלכתיים, ומתוך רצון לקדש את התורה כמו שצריך לעשות רצון השם, הספר תורה הזה הוא קדוש והוא פועל. הוא מקדש את הסביבה, מקדש את האדם שמתעסק איתו. ויברך אלוקים את בית עובד אדום הגיטי, כן, כשכתוב שהוא החזיק אצלו את הארון, ארון הברית. דוד המלך רצה להעלות את הארון לירושלים, בדרך עוזה תנח בארון כי שמתו הבקר, אז הקדוש ברוך הוא פרץ בעוזה, עוזה מת במקום. דוד אמר, אם ככה אני לא אביא את ארון השם אליי, זה מסוכן, שם אותו בבית עובד אדום הגיטי. אותם שלושה חודשים, אומרים חז"ל, שעובד אדום כיבד וריבץ. לכבוד ארון הקודש הוא הרגיש יחס של כבוד לתורה, ניקה את המקום, שפשף, צחצח, התנהג מאוד בקדושה ליד ארון הקודש. הדבר הזה, הוא לא כתב, ארון הקודש היה במקום. כתוב שנולדו, היו לו שמונה קלות, וכל אחת הייתה נתעברה, וכל אחת ילדה שישה בנים. ולא רק שהוא זכה לשישה כפול שמונה, גם אשתו נתעברה וגם ילדה שישה בנים, אז היה כאן שבע כפול שש, ו-52, ועוד השמונה בנים שהיו לו. בסך הכל עובד אדום זכה להאריך ימים עד שנבנה המקדש על ידי שלמה המלך, וזכה לעמוד במשמרת אחת עם 62 בנים ובני בנים. הם היו משמרת של לוויים שעבדו בבית המקדש, שכולם עובדים ביחד וכולם מנגנים ומחצרים, וזכה לראות בזכות שלושה חודשים שהוא היה ליד ארון הקודש. הזכות הזאת לעמוד ליד התורה משפיע ברכה עצומה, גם של אריכות ימים, גם של ברכה של המשפחה שגדלה, וגם של בנים מוצלחים שכולם היו משוררים בבית המקדש. רק מהזכות הזאת לעמוד ליד ארון הקודש, לכבד את ארון הקודש. זה הכוח של התורה. וזה כוח של תורה אפילו כשלא לומדים בה. הרי הוא לא פתח את ארון הברית. התורה יש לה כוח סגולי. עצם העובדה שיש תורה, גם אם לא רואים שנהננו מזה. יש תלמיד חכם. תלמיד חכם שנמצא במקום, לא רואים עליו. הוא לא מלמד, הוא לא פועל, הוא לא שואלים אותו שאלות, הוא יושב ושוקד בתורה. וזה, כשהתורה שלו נקייה ותאורה, זה משפיע ברכה על כל הסביבה. אליהו הנביא היה בבית של האלמנה, קד הקמח לא חלתה וצפחת השמן לא חסר עד יום תת השם מטר על פני האדמה. אליהו נמצא בבית, יש ברכה, בלי הפסק. יעקב אבינו, נחשתי ויברכני השם בגללך. יוסף הצדיק, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. שיש צדיקים גדולים, אפילו שהם לא פועלים פעולה מסוימת, המקום מתברך בגללם. גמרא בחולין מספרת על רבי חייא, שכל ימיו שהוא היה חי לא הייתה תולעת בכל הפשטן בארץ ישראל. כל הגידולים של הפשטן ושל החיטה, תולעת לא חדרה. בזכות שרבי חייא חי בארץ ישראל. השפיע על כל הדור, על כל הסביבה. בזוהר יש הרבה סיפורים על פגשו ילדים שהם תלמידי חכמים, מבריקים גדולים. ואז, אני לא זוכר מי זה שפגש את אותו ילד ששמע הברקות כאלה ממנו, התחיל לבכות. שאלו, מה הוא בוכה? צריך לשמוח שיש ילד תלמיד חכם, שיש ילד שמבין בתורה. הוא הבין שאם יש ילדים כאלה, זה בגלל שבדור נמצא רבי שמעון בר יוחאי. ואמר, מה יהיה כשרבי שמעון לא יהיה בעולם? כשהוא נמצא בעולם, רואים את התורה מתפשטת אפילו על ילדים. אפילו ילדים מגיעים לחוכמה ולהברקות בזכות שבאיזה מקום בארץ ישראל נמצא רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, כשיש גדולי תורה, זה משפיע ברכה בגשמיות, ברוחניות, על כל הסביבה, וגדולים מאוד, זה יכול להשפיע על כל ארץ ישראל. הארץ כולה מתמלאת בתלמידי חכמים מבריקים וחכמים, ויש אנשים שמתפעלים מהילדים, אבל ההתפעלות היא לא מהילד, אלא מרבי שמעון. ולכן הוא התחיל לבכות, מה יהיה בעולם כשלא יהיה רבי שמעון? איזה חושך יהיה בעולם? כעת אנחנו רואים מה שיש בעולם ברכה גדולה בזכות רבי שמעון, מה יהיה אם הוא לא יהיה? כן, אז אותם התנאים שמסופר עליהם, כן, כשהם נפגשו בתופעות כאלה של הברקות פעיליות של ילדים, שלא ייתכן שילד יגיע להברקות כאלה, מאיפה זה הגיע אליו? כן, הוא הגיע להברקות האלה בזכות שרבי שמעון נמצא בארץ ישראל. אז זה מגיע אפילו לילדים. ואז התחיל לבכות על זה, מה יקרה כשלא יהיה רבי שמעון. באמת, התורה נעלמה, התורה נגנזה. הרבה שנים האור של תורת הנסתר, אולי הרמב"ן, אולי דורות אחרים, עד הארי הקדוש, כמעט כל תורת הנסתר נעלמה. אחרי שרבי שמעון נפטר, פתאום הכל צמח. בדור שלו היה הופעה גדולה מאוד, ואחר כך הכל נעלם, הכל נגנז. אז יש שני צדדים בתלמיד חכם. זה לא שרבי שמעון הלך ללמד את אותו ילד, הוא אפילו לא ראה אותו, אלא המציאות שלו. יש מציאות של תלמיד חכם שעצם המציאות שלו היא מציאות של קודש, והיא משפיעה על הסביבה. ולכן חז"ל אומרים שאפיקורוס נקרא מי שמבזה את חברו ליד תלמיד חכם. הוא לא מבזה את תלמיד חכם. יש תלמיד חכם, נמצא בסביבה, והוא, יש לו איזה עסק עם החבר שלו, צועק עליו, מבזה אותו, אבל יש כאן תלמיד חכם. יש כאן קדושה בסביבה. זה אומר שהוא לא מכיר את זה. הוא לא למד ממנו, הוא חושב שהוא לא מבזה את התלמיד חכם, אז זה לא נורא, הוא מבזה רק את החבר שלו. אבל אם הוא מבין שהוא במקום שיש כאן קדושה, הוא לא היה מעיז לעשות את זה. סימן שהוא לא מכיר את הערך של תלמיד חכם רק כשהוא מסתכל על הצד השימושי שלו. אבל אם לא רואים צד שימושי, אז זה יש תלמיד חכם, זה לא מפריע. אז חז"ל אומרים שהוא נקרא אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? מי שכופר בהשראת שכינה. כופר בהשראת שכינה זה מי שכופר בקדושה של תלמיד חכם, שיודע שיש תלמיד חכם והוא לא מתייחס לזה, כאילו התלמיד חכם זה לא מציאות. למה? כי הוא לא מלמד. יש שם הדרגה יותר חמורה, זה מי שמבזה את התלמיד חכם בעצמו, וגם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אם הוא מסוגל להעיז פניו בפני תלמיד חכם לדבר לא יפה עם התלמיד חכם, זה הרבה הרבה יותר חמור. מסביר הרב שאם לפחות הוא מעריך את התלמיד חכם מצד הכרת הערך שלו, הוא מלמד, הוא מחנך, הוא אדם חשוב, נותן עצות טובות, מוסיף יראת שמיים להרבה אנשים, אז יש סיכוי שאולי במשך הזמן הוא ישיג גם את הסגולה שבו. אבל מי שגם את זה לא מוכיר, הוא אומר, מי צריך תלמידי חכמים? מה, הוא יודע ללמד? יש ספרים. היום יש ספרים שמסבירים הכל בקלות. אפשר לפתוח ספרים, אפשר לפתוח מחשב, אפשר לראות שיעורים. לא צריך את אותו תלמיד חכם. אם זה כך, כן, זה, אין סיכוי שהוא ישיג קדושה. כי אפילו תלמיד חכם שנמצא בעולם, הוא לא מתייחס אליו. לעומת זה, מי שמכיר את הערך של תלמיד חכם שפועל, גם אם הוא לא מכיר את הערך הסגולי, יש סיכוי שעם הזמן הוא יכיר ויוקיר. לזה הרב מצרף מאמר של חז"ל, למה עמי ארצות מתים בגיל צעיר, בגלל שקוראים לארון הקודש ארנה ולבית הכנסת בית העם. יש אנשים שרואים את בית הכנסת, כאילו זה מקום של מפגש חברתי. אז שם מנהלים את כל העניינים החברתיים. שם באים להיפגש ולדבר עם החבר הזה, שלא רואים אותו כל השבוע, ושם מארגנים מסיבות וכל מיני צדדים חברתיים, כאילו בית הכנסת זה מקום קהילתי, זה מרכז קהילתי כזה. אז זה מוריד את הערך של בית הכנסת. בית הכנסת זה בית של קודש, בית של עבודת השם. עמי ארצות לא מתים בגלל ביטול תורה, כי הם לא מבינים את הערך של ביטול תורה. אבל את הערך של עבודת השם בתפילה, זה כן נדרש מהם. וכשהם הופכים את המקום היחיד שנשאר, שהוא מתאים גם להם, מקום של תפילה, לבית העם, והם מתייחסים אליו בצורה כזאת, אז זה מקצר את החיים שלהם. כי הקשר של החיים שלנו, אנחנו חיים בעולם הזה לא כמו הגויים, שלהם הקדוש ברוך הוא נתן חיים בטבע. לנו הקדוש ברוך הוא נתן חיים, אתם עדיין נאום השם ואני אל. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. עם ישראל קיים בזכות הקשר שלו עם ריבונו של עולם. יש כאלה שמגלים את הקשר בצורה ברורה ושלמה על ידי התורה, יש כאלה שלא זכו לתורה, לפחות דרך התפילה. אם לא זה ולא זה, ממה יהיו להם חיים? מה נותן להם חיים? רבי יוחנן לא הבין איך יש זקנים בחוץ לארץ, עד שאמרו לו שמשכמים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הוא אמר, היינו דעה הנלו. כעת הוא מבין למה הם חיים. כי יהודי בלי קשר של קודש, אין מה שיגן עליו. מה שמגן על יהודי, מה שנותן לו את אריכות ימיו, כי הוא חייך ואורך ימיך, זה או התורה של תלמידי חכמים, או לכל הפחות התפילה של מי שלא תלמיד חכם, שהוא לפחות שוקד ומשקים ומעריב בתי כנסיות. מי שבלי זה ובלי זה, אין לו הגנה. בארץ ישראל יש צד נוסף, שעצם העובדה שמחוברים לאומה, זה מקדש, כמו שהגמרא אומרת על רבי יוחנן, שמר למען ירבו ימיכם, על וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע השם. ארץ ישראל, ההופעה שלנו בתור אומה, היא מקודשת. בכל העולם שומעים שיש מדינה של יהודים, וכולם יודעים שמדינה של יהודים זה המדינה של העם שהשם בחר בו. אז כל מי ששייך למדינה הזאת, הוא בעצמיות שלו יש בו קדושה שנותנת לו חיים ואריכות ימים. כל יהודי, כל חייל, כל אזרח, אפילו פשוט שבפשוטים. עצם עובדה שהוא חלק מעם ישראל, בונה את הארץ, שייך לארץ, מגן עליה, משתתף בכל מה ששייך אליה, זה בעצמו נותן לו כוח של חיים. חוץ מזה, על גבי זה, יש עוד שני כוחות של חיים שמתגלים בקשר עם ריבונו של עולם, כי אם אחר מקור חיים באורך נראה אור, ואז זה מתחזק גם בצד הפרטי, האישי של אותו אדם. לא רק מצד שהוא שייך לעם ישראל, אלא הוא בעצמו יש לו חיבור למקור החיים, תפילה, ויש למעלה מזה של תורה. תורה היא ברכה לכל העולם. בחלק הזה יש גילוי של הסגולה המיוחדת האלוקית. כן.
השם של בית כנסת, זה נשמע בדיוק אותו דבר כמו בית העם. כינוס, מה זה בית כנסת? בית כינוס, זה בית כנוס למעלה. אפשר להגיד לי
קדושה,
אבל לא
אומרים בית כנסת,
בית
כינוס,
בבית
העם. זה דומה, כאילו. מצד נטו, אם אתה לא מכיר את המושג בית כנסת. ניכר שלא היית, כשהתחלנו ללמוד את המאמר הזה, כן, אורות ישראל. הפרקים הראשונים שם דיברו על כנסת ישראל. אז הזכרתי שבית כנסת נקרא בית כנסת על שם כנסת ישראל. כי המילה כנסת היא מילה של סמיכות. נכון? צריך להגיד כנסת של. כנסת של מה? אז מה זה בית כנסת? אז צריך להגיד בית כינוס או בית כניסה. כמו שלהבדיל, קוראים לכנסיות של גויים, או לפעמים בספרים שלנו קוראים להם בית כניסה. אבל לשלנו קוראים בית כנסת. כנסת זה מלשון כנסת ישראל. הקדושה האלוקית של ישראל. זהו בית הכנסת. ובית העם זה משהו נמוך. בית של החברה. היום יש נטייה לפעמים להפוך בתי כנסת למרכז קהילתי. ששם נפגשים לכל מיני אירועים. שם עושים אספות, לפעמים אספות בחירות או אספות אחרות. ובתי כנסת במשך כל הזמנים היו בונים ליד בית הכנסת אולם שכל הכינוסים החברתיים או החגיגים יהיו שם, אבל לא בתוך בית הכנסת. כן. יש כמה הגדרות של תלמיד חכם. תלמיד חכם אסור שילך במקום התינופת, מקום שיש שם שאסור להרהר, אסור לתלמיד חכם לעבור שם. זאת אומרת שאי אפשר לתלמיד חכם בלא הרהור של תורה, מישהו שלא מסוגל להיות בלי הרהור של תורה, שהתורה ממלאת את כל החיים שלו. יש הגדרה של תלמיד חכם, זה מישהו שכל הזמן הפנוי שלו הוא עוסק בתורה. הוא עובד, הוא נושא אישה, מגדל ילדים, מפרנס, אבל בכל זמן פנוי הוא לא מתעסק, אין לו מותרות. כל המותרות שלו זה תורה. אז זה תלמיד חכם. למעלה מזה, תלמיד חכם, מי שזכה להקיף את התורה לפי היכולת שלו. מדרגה שלישית, כותב הרב כאן, מלאכי השרת, כן.
כל הרגע רוצה לחייך מלפניו.
תלמיד חכם שצריך לקום מלפניו זה אדם שאתה יכול ללמוד ממנו או למדת ממנו. ולפני זה אתה חייב לקום אפילו אם הוא לא תלמיד חכם. הוא רק קצת יותר ממך, אתה כבר חייב לקום לפניו. יש הגדרה של תלמיד חכם לפתור אותו ממיסים, או תלמיד חכם שנותנים לו תפקידים, כן. אז זה תלמיד חכם שיקיף את התורה. שראוי למנות אותו פרנס, כלומר שאפשר למנות אותו כרב, מורה הוראה, שאנשים ישאלו אותו ואפשר לנו לסמוך שהוא יורה כדת, כהוגן. זה הגדרה מינימלית. תלמיד חכם בשלמות ואדם גדול מאוד בתורה. אבל בשבילנו, שאין לנו היום גדר של תלמיד חכם כזה, אז לפחות מי שרוב הזמן שלו כך מובא בפתחי תשובה על יורה דעה, מי שבכל זמן פנוי שלו לומד, אז הוא בגדר של תלמיד חכם. החלק השלישי שהרב מזכיר כאן על מלאכי השרת, בני אדם רגילים להעריך לפי הצד השימושי שהם מעריכים תלמיד חכם, הם רואים ששואלים אותו והוא יכול לענות, או שהוא עוסק בחינוך או באיזה תפקיד שרואים את התועלת שבתורה. אבל בזה שהוא יושב ולומד לבד, כאילו זה שום דבר, זה לא מעניין אותנו. אז אמר הרב שזה הצד הסגולי. הצד הסגולי אפילו אם הוא לא מלמד ולא עושה כלום, אלא בעצם עובדה שהוא אדם של תורה, כן, יש בו קדושה שמברכת את הסביבה. כך מובא בהלכות תלמידי חכמים, גם ביורי דעה. כתוב שם, הרי ידוע שאסור לקבל שכר בשביל לימוד תורה. בשביל כל מצווה. אדם שעושה מצווה, אסור לו לתבוע שכר על זה. אז הרמה מאיר שם, אז על סמך מה מותר לתת משכורת לרב? הרי הרב כל מה שהוא עוסק, עוסק במצוות. אם שואלים אותו שאלות, אם הוא נותן שיעורים, אם הוא נותן עצות, כל מה שהרב עושה, זה הכל מצוות, אז למה הוא מקבל שכר על זה? אז כותב הרמה שהרב לא מקבל שכר על מה שהוא מלמד, אלא על זה שהוא מוכן לגור במקום האנשים. כלומר, הוא היה יכול לגור בסביבה אחרת. בזה שהוא מוכן לגור שם, זהו לא חייב. אדם חייב ללמד בחינם. אם שואלים אותו שאלות והוא יודע, הוא חייב לענות בחינם. הוא לא יכול להגיד, רק אם תשלם לי אני אענה לך תשובה. והוא חייב בחינם. אבל זה שהוא מוכן לגור ליד הקהל שלו, ליד הציבור שלו, שמינו אותו לרב, על המגורים שלו, זה לא מצווה, אבל המגורים שלו משפיעים ברכה על הכל, ועל זה הוא מקבל את השכר. אפילו אם הוא לא נותן אף שיעור, ולא פוסק שום הלכה, אבל הוא תלמיד חכם גדול, והציבור הזמין אותו כי הם יודעים שיש בו ברכה גדולה, על זה אפשר לתת שכר, ובזה אין שום איסור. כלומר, מסביר הרמה שמה שעושה את העיקר של התלמיד חכם זה הצד הסוגולי, ולא הצד השימושי. וכך צריך להעריך את כל העניין של התורה מצד הסגולה. כי מה שאנחנו יכולים להשיג מהתורה, כמה אנחנו יכולים להבין מהתורה? אחד מאלף? אחד ממיליון? מה אנחנו יכולים להשיג מהתורה? כמעט שום דבר. התורה היא החוכמה האלוקית. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. כי גבוה השמיים מעל הארץ, גבו דרכי מדרככם, מחשבותיי ממחשבותיכם. אז מה, למה אנחנו מקדשים את התורה? מהשימוש שלה, השימוש שלה הוא כמעט אפסי, לעומת האמת שלה. הרבה יותר גדול מכל מה שאנחנו מבינים מהתורה, זה התורה בעצמה. אני מבין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אולי אני יכול לכתוב על זה שורה אחת. הפסוק הזה כולל את כל השמיים והארץ וכל מה שיש בתוכם. בגלל שאני לא מבין, אני לא משיג. אבל הפסוק הזה הוא כולל שמיים ושמי השמיים. כל מילה בתורה, כל אות שבתורה, יש בה קדושה עצומה. אנחנו לא משיגים ממנה הרבה. אבל מה יותר קדוש? מה שאני משיג או מה שקיים בה? ברור שמה שקיים בה. כי מה שאנחנו משיגים זה כלום, כמעט כלום. אמנם על ידי שאנחנו משיגים, לפחות אנחנו מתחברים לתורה. בזה שאני משיג משהו, ואם זה מעט מאוד, ואני הוגה באותם הפסוקים ובאותם המצוות או הלכות, אז יש לי קשר עם התורה. אז התורה הזאת שהיא אלף אלפי פעמים למעלה מההשגה שלי, מתחברת אליי דרך ההבנה הפרטית הקטנה הזאת שלי. אבל סוף סוף יש כאן חיבור. אבל מה שצריך לזכור, שלמעלה מהכל, זה הקדושה של סגולת התורה, ולא הקדושה של מה שאני מבין מהתורה. מה שאני מבין, ומה שאני נהנה מהתורה באופן מעשי, שאני יודע שזה אסור וזה מותר, זה הצד הקטן ביותר. התורה היא עמוקה, רחבה מן ים, עמוקה מהתהום, צדקתך כהראל, משפטיך תהום רבה. אין גבול לחוכמה של התורה. שום אדם בעולם, כולל משה רבנו, כתוב שהוא נברו 50 שערי בינה, הוא קיבל 49 שערי בינה, ואת השער ה-50 לא קיבל, וכתוב שהשער ה-50 הוא כמו כל 49 שהוא למד. אפילו משה רבנו, אין אדם בעולם שיכול להשיג את מחשבות השם. אז מה אנחנו משיגים? מעט מאוד. אז מה יותר קדוש בתורה? מה שאנחנו משיגים? מה שאנחנו כותבים? מה שאנחנו מבינים? או מה שהתורה באמת? ודאי שמה שהתורה באמת, הערך הסגולי הוא הרבה יותר מהערך השימושי. כשלא מבינים את זה, לפעמים טועים וחושבים, מה התלמיד חכם הזה שווה? מה יש בו? אבל אם התורה אומרת שבמקום שיש תלמיד חכם יש השראת שכינה, אז גם אם אתה לא משיג את השראת שכינה, אבל השכינה נמצאת. צריך להבין שאם השכינה נמצאת, זה העיקר. גם אם אתה לא מבין ואתה לא רואה שום דבר. אדם נכנס להר הבית בתומעה. כותב הרמב״ם שאין לזה ביטול. זה שהבית חרב, אין בית מקדש, זה לא אומר שהמקום הוא לא קדוש. הקדושה עדיין נמצאת. והקדושה הזאת שנמצאת, היא יכולה להעניש את האדם שנכנס בעונש של קראת. למרות שהוא לכאורה לא רואה שום דבר, אין בית מקדש ואין ציץ ואין כהן גדול ואין מזבח ואין קורבנות. כי אנחנו מודדים את הכל בערך של המעשים שלנו, אבל זה לא מתחיל מזה. כן. סליחה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש לו תורת אמת ואין לו מידות טובות? זה לא מציאות, אז אין לו תורה. אם אין לו מידות, אז זה כאילו שיש לו. אם אין לו מידות טובות, אז התורה היא לא נמצאת אצלו.
אתם
מתחסים
למישהו שיש לו, שבמציאות הוא לומד תורה, שופט תורה, ומידות לא...
אם יש לו מידות מקולקלות, אסור להתייחס אליו כתלמיד חכם. אבל צריך לבדוק אם מה שאין לו מידות טובות זה בגלל שיש מחלוקת איתו, ואז מתחילים להגיד שאין לו מידות טובות, וזה לא אמיתי, או שבאמת הוא ידוע שאין לו מידות טובות. יש תלמיד חכם שמנבל פה. הוא לא תלמיד חכם. אבל אם אנשים אומרים עליו שהוא עשה כך וכך, מי אומר שזה אמת? אולי זה עלילות. כתוב שתלמיד חכם שחטא בלילה, אל תערער אחריו ביום. שמא עשה תשובה, והגמרא אומרת שמא ודאי עשה תשובה. אבל אם זה תלמיד חכם שאתה רואה שהוא מתנהג שלא כדין, אתה רואה שיש בו הרבה קלקולים. זה גם כאן צריך מצווה לדון לקו זכות אדם שרואים בו תורה, כי אחרת התורה לא הייתה נשארת אצלו. אז צריך לחפש, יכול להיות שאותן המידות שנראות מידות רעות, אולי הוא טועה בהם והוא חושב שהן מידות טובות. כמו שיש לצערנו, יש היום תלמידי חכמים שחושבים שאם מקללים את מדינת ישראל, זה מוסיף לרמה של היראת שמיים שלהם. וככה מחנכים אותם. מלמדים אותם שצריך לקלל את הציונים ולקלל כל מי ש... וככל שהוא מקלל יותר, הוא נחשב לצדיק יותר גדול. אז ודאי שזה לא אמת, ודאי שזה שקר גמור. אין לנו שום ספק בזה, אבל מי שגדל בחינוך כזה, מה אתה רוצה ממנו? זה לא בגלל שהוא רשע באופן פרטי. אם הוא אדם גדול, אנחנו לא מקבלים את זה. יש מי שגדל שככה לימדו אותו רבותיו. לימדו אותו רבותיו, הוא לא יעשה נגד רבותיו. אבל מי שלא למד את זה מרבותיו, שהוא בעצמו תלמיד חכם גדול, והוא מתנהג בצורה כזאת, זה אנחנו לא מקבלים. חברתיות או משהו כזה. יכול להיות שכן. אז הוא תלמיד חכם, לא שלם, אבל הוא תלמיד חכם. כתוב על אלישע בן אבויה, כן, שהתקלקל, ואחרי שמת באה ביתו וביקשה מרבי אוכל. היא הייתה בעוני. אז רבי שאל אותה בת מי את? היא אמרה ביתו של אלישע בן אבויה. אז הוא אמר, עדיין נשאר מאותו אחד זרע בעולם? היה מצפה שלא יישאר ממנו זכר בעולם. אמרה לו רבי, זכור לתורתו ואל תסתכל במעשיו. באותה שעה ירדה אש וסכסכה ספסלים בבית המדרש. אמר רבי, ומה זה שלמד שלא לשם שמיים כך? מי שלומד לשם שמיים על אחת כמה וכמה. וכאן רואים שגם תורה שלא לשם שמיים היא עדיין תורה. היא לא במדרגה של תורה לשם שמיים, אבל היא לא אפס. כן. אני הזכרתי את הרמב״ם. הזכרתי את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה. כן. אתה אתה מכיר את התשובה של הרב במשפט כהן? כן, אז תקרא, ויש שם בירור על שיטת הרעבד. שהרב קוק זצ"ל מברר שגם לדעת הרעבד הר הבית קדוש. הוא לא קדוש באיסור קראת, אבל הוא כן קדוש. אז מסביר הרב שזה לא מותר, זה רק לא איסור קראת. זה הכל. אבל שזה עדיין אסור. תסתכל בתשובה של הרב. מסיים הרב שיש מדרגה של מלאכי השרת. מלאכי השרת שהם כוחות שכליים רוחניים, והם לא בודקים לפי המעשים אלא לפי המדרגה הרוחנית. מלאך מעריך כל דבר לפי עצם המדרגה שלו. לכן מלאכי השרת היו אומרים, מקדימים עשייה לדיבור. טוב, כשישראל אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה לבני רע זה שבו משתמשים מלאכי השרת, שמקדימים עשייה לדיבור, שנאמר, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. למה הם עושה דברו לשמוע בכל דברו? הם מבינים שהעשייה קודמת להבנה שלנו, שקדושת התורה לא מתחילה ממה שאנחנו מבינים, אלא היא הרבה יותר עליונה, ובין אם אני מבין, בין אם אני לא מבין, אני יודע שזה דבר השם, וזה מה שחשוב. ואפילו כשאני מבין, אני מבין את התורה, הרבה מאוד למדתי הרבה, אני עדיין מתנהג עם התורה כמו עם הארץ. כמו יהודי פשוט שבפשוטים, שאני יודע שהתורה היא עדיין אלף אלפי פעמים למעלה ממה שהבנתי. אני לא תולה בעצמי כעת, אני יודע הכל, אני מבין הכל, כעת אני זכיתי לכל התורה, אלא אני עדיין יודע שכל מה שזכיתי זה אפס אפסים לעומת מה שזה באמת. לכן אני לא מחזיק מעצמי שום דבר, כי אני יודע שהתורה היא הרבה הרבה למעלה מזה. וזאת המדרגה של מלאכי השרת, שהם מקבלים את דבר השם, כן מבינים או לא מבינים, עושה דברו לשמוע בכל דברו. הם לא באים להגיד, אני רוצה להבין, אם זה מתקבל על הדעת, אני מקבל, לא מתקבל על הדעת, זה לא נראה לי, זה כן נראה לי, אלא עושה דברו. אם השם אמר, אז ככה צריך להיות. זאת אמת. בזה אין ספק בכלל. אחר כך אני משתדל גם להבין. זה גם כבוד שמיים, שאני משתדל להבין את התורה, שאני עוסק בתורה, ולא אומר, אני רק לוקח את השורה המעשית, ובזה זה מספיק, אלא אני משתדל להבין לפי השכל שלי, למה התורה אמרה כך, ואיך לומדים את זה, מדבר למד מעניינו, דבר למד מסופו, בניין אב, כתוב אחד, שני כתובים, קל וחומר, יש כללים, אז זה מראה שאני בכל זאת מקדיש גם את השכל שלי לעבודת התורה. והדבר הזה, זאת המדרגה של המלאכים, שזאת הסגולה השורשית של כלל ישראל. נעשה ונשמע. רעיון טוב.